כל חי אונליין 93fm.co.il.
הערב במהדורה המרכזית, דאגה רבה בחלי התורה ובעולם הישיבות עקב החמרה משמעותית במצבו של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון. הרב פונה אחר הצהריים ממצב קשה מאוד לבית החולים, משם נמסר כי מצבו יציב היום בשעה 7:30, אמירת תהילים בכמה מוקדים, גם ב-8 בערב, נביא את הפרטים בהמשך. תגובות במערכת המדינית על ההצעה האמריקנית שמתחדשת, הצעה שכבר מסתבר הוצגה לפני ראש הממשלה לפני כשנה, סביב השלום האזורי, דיאלוג עם מספר מדינות במקביל והגעה להסדר כולל במזרח התיכון, ננסה לדבר גם על זה. ההתעללות בבתי אבות, משרד הבריאות ומערך הפיקוח עם חלק מהבעיה, כך אומרים כל מי שמכיר את הסוגיה מקרוב. שר הבריאות שיגר לנתניהו ולשר כחלון מכתב עם דרישות. שר אריה דרי, שר הפנים, פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לשלול את התושבות והאזרחות של מוחמד שינאווי, המחבל שביצע את הפיגוע בחיפה. ולקראת הדיון בבגץ בעתירה נגד מערך הכשרות של הרבנות הראשית, היום נערך בכנס סוג של דיון שבמהלכו הדוברים תקפו את הרבנות הראשית, דיברו על מונופול של הכשרות שמכביד על החברה הישראלית ועל התיירות, נדבר גם על זה בהרחבה. אלו ועוד עניינים רבים בהמשך המהדורה המרכזית. עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיאור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. נפתח תחילה עם מצבו של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין, שיחיה לאורך ימים טובים. אנחנו מתבשרים הערב אחר הצהריים לצערנו על כך שחלה הידרדרות קשה במצבו של הרב, ופונה לבית החולים, ודאגה רבה בעולם הישיבות, בחלי הישיבות. איתנו הרב אליעזר סורוצקין, שלום.
שלום וברכה.
מנכ"ל החינוך העצמאי ותלמידו, מבין התלמידים המובהקים של הרב אדלשטיין, גם שהיתם ממש במחיצתו בשעות האחרונות.
כן, אני לא כל כך הייתי במחיצתו, אבל הרב נמצא בחודשים האחרונים בנתניה. הוא מטופל בלניאדו אצל פרופסור אוריאל אבינגר, הרופא האישי שלו, שמטפל בו אגב במסירות נפלאה. ובגלל הוא נמצא בסמיכות, במקום פרטי בסמיכות לבית חולים. אני הייתי שם באזור, הייתי ביחד דווקא עם אחד מבני הבית המקורבים אליו ביותר. אנחנו למדנו ושוחחנו. במרחק של רחוב אחד מהמקום שהרב היה, וכאילו היה מצב רגוע. הוא היה בשבוע האחרון בבית חולים עם דלקת ריאות קשה, והייתה שמחה גדולה שאתמול הוא שוחרר וחזר לאותו מקום שהוא נמצא בו. ובשלב מסוים פתאום אנחנו מקבלים טלפון, זה שנמצא לידי, ומישהו צועק לו בטלפון, הרב בלי הכרה לא נושם. אז כמובן שמיד ניגשנו לשם, ושהגענו לשם כבר היה שם, הפרופסור הגיע בריצה, כן, רגע מותו הזיקו, וגם הגיע לשם הצוות של איחוד הצלה, יש שם נפתלי דוד, שהוא אחראי בכל האזור השרון שם, גם מאוד מסור, ורצו מהר במעלה המדרגות כמה וכמה צוותים עם ציוד של אחיה והכל. כפי שאני ראיתי במקום, אחיה לא היה צריך לעשות. לאט לאט הרב חזר לנשימה, לקח איזה קרוב לחצי שעה, והרב התחיל קצת להתאושש, והתחיל קצת להיות ערני, ופינו אותו מיד לבית חולים, זה היה רגעים של מאוד מאוד, באמת מאוד קשים, מאוד של מתח, ואני אחרי זה שמעתי, אני לא נשארתי כעת כל הזמן בבית חולים, אבל אני שמעתי מהמקורבים, מאלה שנמצאים ליד הרב, שהמצב קצת יותר טוב, הרב כרגע בהכרה מאוד מאוד חלש, עושים בדיקות מקיפות ממה זה הגיע, הם חוששים אולי שזה מסוג של אירוע לבבי, אני שמעתי, והוא מקבל את הטיפול מאוד במסירות. אני יודע שאחיו הגדול, מרן ראש ישיבת פונביץ', נמצא איתם בקשר כל הזמן, והוא קרא לכל הציבור להתיר בתפילה, שהרב נמצא במצב של סכנת חיים.
יש היום,
נאמר,
כן, יש היום נאמר ב7:30 וב8 בערב שהציבור יעקב כל אחד במקומו, הרבה מאוד עצרות תפילה לרפואתו, ואנחנו שומעים ממכם, הרב סורוצקין, על כך שבסופו של דבר כרגע הרב בהכרה, אבל מצבו קשה, חלש מאוד.
ההגדרה איך שאני שראתי מהרופא שהרב בהכרה, הוא כרגע עדיין בסכנת חיים, ומאוד מאוד חלש, מאוד. כאילו חולשה מיוחדת במיניו. הוא כל הזמן, מאז אנחנו זוכרים אגב לפני, עכשיו אנחנו בשנה, זה היה בערב פורים שנה שעברה, ממש עוד מספר שבועות, שלפני המגילה כולם בפורים אמרו תהילים, שהרב עבר את הניתוח על הגרון, הניתוח המציל חיים שהיה לו. מאז הרב נמצא בכל הזמן בסדרות של טיפולים, כאשר במחצית השנה האחרונה הוא נמצא בנתניה, לכן אני כל כך קשור להתנהלות הרפואית כרגע. אנחנו כמובן כולם מחכים, מתפללים, מצפים שהוא יחזור לקוחות, שיחזור להיות איתנו עם כל הכוחות, לתת הלאה את הברכות ואת העצות.
אז נאמר את שמו לתפילה, רבי יעקב בן מרים, לרפואה שלמה.
שיהיה לרפואה שלמה, שיעתירו כולם בתפילה.
אמן, אמן. לקיים בנו חכמי ישראל. רבי יעקב בן מרים, הגאון הרב אדלשטיין, ותודה רבה לכם, הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי. תודה רבה ובשורות טובות.
שיהיה רפואה שלמה.
ערב טוב. עכשיו לעניינים אחרים, אנחנו פונים אל ראש האופוזיציה, יושב ראש המחנה הציוני, חבר הכנסת יצחק הרצוג. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב. גם אני מצטרף בתפילה לרפואתו השלמה של הגאון הרב אדלשטיין, שליטה. אני אפילו פגשתי אותו במהלך הבחירות. ביקרתי אצלו ברמת השרון. הוא הראה לי את כתב המינוי שסבי הרב הרצוג זצ"ל מינה אותו כרב הראשי של רמת השרון, שהייתה אז מושבה קטנה, ואני מאוד התרגשתי, באמת אדם משכמו ומעלה, ונתפלל ונאחל להחלמתו המהירה.
אכן, אמן. בהחלט פתיחה לשיחה שלנו, צריך לזכור באמת שזה הדבר העיקרי כרגע שמעסיק את רוב המאזינים שלנו, ואנחנו באמת קוראים לכולם שוב להרבות בתפילה. ואני רוצה לשאול אותך, ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, על סוגיות אחרות. בוא נפתח קודם כל לסוגיית בתי אבות וההתעללות בקשישים. היית בעבר גם שר רווחה, אתה מכיר את הנושא מקרוב.
בהחלט.
התקנת מצלמות, זה הפתרון?
זה אחד הכלים. אני רוצה לומר, יש פה כמה הערות. קודם כל, במבט על, כבר שנים שאני דורש שישראל תפעיל תוכנית לאומית לזקנה. מרוב פוליטיקה של העיסוק בזקנה, אין תמונת על. יש 10% מהאוכלוסייה היום הם מגיעים לגיל זקנה, ותוחלת החיים מתרחבת, ויש המון נושאים שנוגעים החל מהמשק הכלכלי של הזקנה, עובר לבתי אבות, לטיפול סיעודי, לטיפול בבתים, לתרבות הפנאי, לנושאים של מעבר זכויות לילדים, המון המון נושאים, זה עולם תוכן עצום, וכאילו אף אחד לא רוצה לדבר על זקנה, מה פתאום לדבר על זקנה, על זקנה? רק חלילה כשהם חולים וכיוצא בזה, ולכן אני חושב שזה נושא אחד גדול. שתיים, לגופו של עניין, ראינו משהו מחריד ומזעזע, פשוט מחריד ומזעזע, אז כאן צריך גם לעבות את הפיקוח באופן מלא, ולא רק כשיש איזה משהו בטלוויזיה או בעיתון. שתיים, צריך לעבות את החקיקה ולהפוך אותה קשוחה ונוקשה. אני מאוד כיבדתי את דבריו של שר הבריאות ליצמן, שהוא אמר, אנחנו נכשלנו בפיקוח. הוא עושה את זה יפה, עושה את זה נכון. ושלוש, הוא צודק, שהוא דורש, רב ליצמן, בעצם ביטוח סיעודי לכל האזרחים. כשאני הייתי מוסיף לתוך זה גם את סוגיית כוח האדם הסיעודי, אנחנו רואים שיש צמצום גדול ומצוקת כוח אדם נוראית בעולם הסיעודי. צריך להביא לזה פתרונות, החל מתמריצים והשכלה והכשרה, ועובר להבאת עובדים זרים גם לבתי אבות.
כאשר הפיקוח זה העניין, תשאול של הקשישים על ידי גופים חיצוניים, אנשים חיצוניים, זה גם כן נושא שנבדק, וכלים נוספים, דיברנו על מצלמות וכו', אבל אתה אומר להרחיב את הביטוח הסיעודי, זאת ההסתכלות
שלך. אני אומר להרחיב, להשלים תוכנית לאומית לזקנה, וכמובן לתת כלים נוספים, כולל פיתוח כוח האדם הסיעודי שהוא בחסר היום.
כן, בוא נדבר רגע על הנאום שבו אתה חושף, אולי מאשר את הפרסום בעניין ביקורו של ראש הממשלה באיזושהי, נקרא לזה מפגש או פסגת שלום ראשונית שהתרחשה בעקבה. נשמע ממך אולי, מכלי ראשון, מה אתה יודע לספר לנו על זה?
תראה, ברגע שראש הממשלה אישר את דבר הפסגה, אני יכולתי לאשר, כי אני הייתי בעצם חתום על סודיות. אני לא מפר סודיות, במיוחד שהיא נוגעת לאינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל, כאשר חלק מהמהלך היה תלוי בשיתוף פעולה והרצון הטוב של מנהיגים אזוריים חשובים, שבאו ואמרו לי, אם אתה נכנס לממשלה על בסיס המתווה שדובר באותה פסגה, אנחנו נדע שזה רציני. וזה אמור היה לשנות את פני המזרח התיכון. למנוע מאיתנו עוד שפיכות דמים ועוד סבבים של ארונות מתים, ולעשות, להביא אותנו באמת למציאות אחרת, וצר לי מאוד, אני התקדמתי עם נתניהו על בסיס התכנים של אותה פסגה, ובסופו של דבר הוא ברח. זאת המציאות, וההיסטוריה תשפוט אותו על כך שהוא ברח.
זאת הייתה הסיבה שגרמה לך אז לנהל איתו מסע ומתן על כניסה לממשלה?
חד וחלק, זה היה הצידוק שלי, אני יכול להגיד לך שאפילו זה רק חלק מהתמונה, או אפילו חלק קטן מהתמונה, התמונה רחבה, התמונה היסטורית, התמונה דרמטית, התמונה שלא ציפינו לראות כמותה שנות דור, שבעצם אפשר היה לראות את כל מנהיגי מדינות ערב המתונות סובבים אותנו למהלך משמעותי, מבלי שאנחנו רצים לאיזה מהלך של ויתור גדול, אבל בראש ובראשונה הולכים לצעדים בוני אמון עם הפלסטינים, מאפשרים להם בנייה באזורים שצמודים לגדר שלהם, מכירים בעקרונות של יוזמת השלום הערבית, מקפיאים בנייה מחוץ לגושים, כל הדברים האלה היו מאפשרים גם בנייה בגושים.
והכרה אמריקאית בבנייה בגושים, זה היה הסיבה
של נתניהו? זה היה חלק מהמהלך, כלומר אני הייתי אמור לנהל את המסע ומתן, לקבל מנדט למהלך כולו, ליוזמה אזורית גדולה, מבוססת על פסגה אזורית, ובתוך המהלך הזה הייתי גם אמור להביא הסכמה בינלאומית כזו או אחרת לבנייה בגושים.
מה נימוק
אבל
שאתה...
אבל נתניהו ברח, כי ברגע שהתחלנו לכתוב את זה על נייר וכתבנו את הנושא הזה, בא אליו יריב לוין, והמיטב מהמפלגה שלו, תוך כדי שהם מואיימים על, בנט, על ידי בנט, ואמרו, מה פתאום להכיר בגושים, אתה מבין? גם גוש עציון כבר נזרק לפח. כי הם חושבים, תפסת מרובה, לא תפסת. בוא נספח הכל. מי שחושב שהוא יספח את הכל, כופר את מדינת הלאום של העם היהודי שהצלחנו להגיע לאחרי 2000 שנות גלות.
מה הנקודה שלפחות בעיניך ראש הממשלה נימק אולי לך את הסיבה שהוא אמר לא
לתכנות? כל פעם היה תירוץ אחר. בהתחלה זה היה בפגישה עם יריב לוין שאמר לו, מה פתאום? בליכוד בכלל לא מוכנים לשמוע על הקפאה. יאימו עליך במרכז הליכוד, אחר כך מה פתאום, אסור להקשיב, מה פתאום לדבר על הגושים. אז אתה יודע, כל פעם מצאנו נוסחה אחרת, ואז הגיע הרגע שגם את הנספח המדיני שהכנסנו להסכם, על פי יוזמתו של נתניהו, דרך אגב, בנינו את ההסכם, הוא הודיע לי שהוא לא יכול להכניס אותו, והוא בא.
ועכשיו שכמעט אותה יוזמה אחת לאחת יוצאת מפיו של טראמפ ליד נתניהו.
כן, אבל אני רוצה שיהיה מובן, אני לא רואה את מדינות ערב באות באופן גלוי ליחסים עם ישראל ומשנות את המציאות בלי תמורה בזירה הפלסטינית. ואפשר לתת תמורה, והיוזמה שקרי הביא שלראשונה מדינות ערב היו מוכנות להכיר בישראל כמדינת העם היהודי, הייתה דרמטית ביותר. ונתניהו בקוצר רואי, בקטנות רואי, בהתנהגות באמת שעוסקת רק באינטרס האישי שלו, ברח וסובב גב לעובדה שהוא התחייב למדינות ערב המתונות ללכת למהלך משותף איתי.
יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, תודה רבה לך אדוני.
תודה רבה וערב טוב ובשורות טובות.
ערב טוב, בשורות טובות, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
שלום, מדברת הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. זו קריאה דחופה למען 28 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להתקבל לבית התמחוי. 28 ילדים ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם לבית התמחוי. אנו זקוקים בדחיפות לעזרתכם. אנא, פתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
28 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן אבי ממרן. בואו נשוחח רגע בגובה העיניים. האם חשבתם פעם שמכשיר טלפון חכם יכול להיות שקוף גם במחיר? רק שתדעו, מכון המחקר סקר כהלכה בדק ומצא, הדרן מנצח גם במחיר. עובדה, טלפון סמסונג גלקסי S7 מוגן ומפוקח בחותם בית דין צדק בני ברק במחיר הזול ביותר. חייגו עכשיו כוכבית 3230. פשוט עובד, הדרן, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת פיפרין מבית סופרב, ליעילות מרבית ובאישור עבדת צעדה חרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארמה, תיאטב, בתי המרקחת וקופות החולים.
ועכשיו, בכללית, רח... מה זה? איפה חמודי? הוא צריך לקריין איתי.
היי, קריין, תראה, אני פה.
איפה, חמודי?
אני על הסוס, תמשיך, תמשיך בלעדיי.
וואו, רכיבה טיפולית, טיפול בהבעה ויצירה, שחייה וספורט טיפולי. ללקוחות כללית מושלם פלטינום מגיעים הרבה יותר טיפולים בהתפתחות הילד. 25 טיפולים נוספים ועד 70 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד בהסדר. כפוף לתקנון, לפרטים נוספים כוכבית 2700.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
כשנכנס אדר, נופשים בשמחה. הידברות מזמינה אותך לנופש חלומי במלון לאונרדו ירושלים עם טובי הרבנים והרבניות, הרבנית ימים המזרחי, הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר, הרב שמחה כהן והרב יגאל כהן. מגוון סדנאות על זוגיות וחינוך ילדים, תזונה נכונה, גרפולוגיה, מודעות עצמית ואיפור, האומנית חדווה לוי וסיור מרגש בעיר העתיקה, ארוחות גורמה וחדרים מפוארים. הנופש יתקיים מיום שני א' אדר 27 בפברואר ועד יום רביעי ג' אדר 1 במרץ. 073-222-1270 073-222-1270.
אבא, המצאתי מילה חדשה.
מה הפעם גאון שלי?
לפצפץ, לפצפץ רולים.
למה לא לנשנש?
למה לנשנש כשאפשר לפצפץ?
חדש מבית בייגל בייגל, רולים, גלילי בייגלי קרנצ'ים בטעם נהדר שמתפצפץ בכל נגיסה. בסדרה, רולים עם מלח ורולים עם סומסום. בייגל בייגל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקן האוטלט, כל מותגי היוקרה מ-99 שקלים עד 399 שקלים. העודם 12 פתח תקווה.
אופטיקן. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ביום חמישי האחרון נערכה ועידת ש"ס השלישית, שם התארחו ראשי הסיעות החרדיות, השרים ליצמן ודרי וחבר הכנסת גפני, יושב ראש ועדת הכספים. במהלך הדיון והפאנל שהם שוחחו על מגוון נושאים, הם גם תקפו שוב את יושב ראש יש עתיד חבר הכנסת יאיר לפיד, בעיקר סביב חוק הסמינרים וגם על כך שהוא מבקר בשכונות חרדיות ועושה חוגי בית, למשל בבית וגן. אלו פחות או יותר הדברים שנאמרו שם, וחבר הכנסת יאיר לפיד רוצה להגיב על הדברים הללו. אנחנו צריכים לתת את זכות התגובה, ונפנה לך יאיר לפיד. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי. תראה, בעיקר הייתי מופתע. אנחנו חיפשנו מקום לעשות כנס בירושלים, ואתה יודע, באים די הרבה אנשים, מצאנו איזה בית הערכה בשולי בית וגן ליד קריית יובל בתקם, ממש לא בתוך, לא ניסינו לחפש משהו בתוך שכונה חרדית, לא מחפשים לריב עם אף אחד. וזמן כמובן כל מי שרוצה לבוא לשמוע שיבוא לשמוע, נשמח מאוד לענות על כל שאלה, זה הרעיון בכנסים. פתאום אני פותח רדיו ומגלה שניסיתי להתגרות במישהו, לא רצינו להתגרות באיש, חס וחלילה, למה לנו?
כן, אתה יודע, המשל היה, יפתחו חסידי גור, בית מדרש של חסידים, בתוככי שכונה חילונית מובהקת.
בתוך השכונה שלי יש בית מדרש של חב"ד, אנחנו שמחים בהם, מדברים איתם,
הולכים
לאוהל שלהם בחגים.
לא אמרתי חב"ד, כן.
כן,
אבל שוב.
אתה יודע מה, זו דוגמה מצוינת, תאר לך שמישהו היה רוצה לבוא רב חרדי, לדבר בפני קהל והיו מנסים לחסום אותו ולהיכנס לאיזושהי שכונה בישראל, הרי היינו מקימים עלינו שמיים וארץ בצדק. הייתי אומר, סליחה, במדינת ישראל יכול אדם, כל אדם לבוא להסביר את דעתו, נשמח להקשיב לו.
כמו שעושים בצהל, אגב, אתה יודע, בצהל אסור להכניס רבנים.
צהל זה משהו אחר, תראה, אני גם נגיד פעלתי רבות יחד עם שר החינוך כדי למנוע את הכניסה למשל ששוברים שתיקה לבתי ספר. אבל בסוף, בבית הערכה, כנס פוליטי שבו כולם מוזמנים,
תראה, בית הערכה,
אני אומר שוב, מכאן היינו מופתעים, אף אחד לא חשב שמישהו יראה בזה איזשהו צעד פוליטי או צעד
אנטי-חרדי. אז אני רוצה לשאול אותך, עכשיו כשאתה יודע שזה בתוככי שכונה חרדית, ואתה יודע שזה פוגע ברגשות השכונה, כי לא מדובר באיזשהו כנס, זה כנס פוליטי, של מפלגה שמאוד לא אהודה בציבור החרדי, פוגע אולי
אפילו. אני אומר לך, זבי, אם יבואו וישמעו, יגלו שאין סיבה שזה לא יהיה מפלגה אהודה,
כן,
ושלא מדברים נגד חרדים, ושלא מעודדים שנאה, אלא להפך, אהבה ואחווה בעם ישראל.
עד שיבואו לשמוע או לא, כרגע המצב הנתון, שהמפלגה, המפלגת יש עתיד,
לשני, לכאן אל תבוא, לשם אל תבוא, פה מותר לך לדבר, פה אסור לך לדבר.
מותר לך לבוא לכל מקום, אנחנו במדינת חוק, אתה יכול לבוא לכל מקום. לא זאת הייתה הטענה שעברת על איזשהו חוק ואסור לך להגיע. הטענה הייתה שיש פה חוסר רגישות. מפלגה שהציבור החרדי לא רק שאינו מזדהה איתה, אלא מתנגד
לה. אז אבי, שלא אבו, זה אני אומר לך, זה לא, אני לא עושה את זה ברחוב עם מגפון. זה בית הערכה, יש דלתות, מי שעומד בחוץ לא שומע, מי שמרגיש שלרגשותיו עלולים להיפגע, שלא יבוא, אני לא נעלב, הכל בסדר, הרי המטרה היא לא לריב עם מישהו. אנחנו עושים כנס, כי אנחנו עושים כנסים בכל הארץ, באים אליהם חילונים ודתיים ואפילו חרדים.
אז שאתה עושה כנס בתוך שכונה חרדית,
מי שלא רוצה לא נכנס לזה, זה מקום סגור, זה אולם, זה לא שאני עומד עכשיו על במה.
לגמרי, לגמרי, אם המטרה היא אבל לא לריב עם מישהו,
אני גם לא מדבר נגד אף אחד,
אבל אם המטרה היא לא לריב עם אף אחד, אז זה בדיוק מה שאתה עושה. שאתה עושה כנס כזה, זה לעורר עליך איזושהי ביקורת, ובצדק, כלומר אנשים לא אוהבים את זה.
אני אומר לך, זה נעשה בלי שמץ כוונה רעה, לא עלה בדעתנו, לא עלה בדעתנו, עד שלא ראינו את הכנס הזה. זה ממש לחפש להרבות שנאה, להגיד לאנשים, בואו, אנחנו עכשיו, אתם תסתגרו בשכונות שלכם, ואנחנו נסתגר בשכונות שלנו, ודתי, מה? נאסור עכשיו על חרדים לעשות כנסים בערים חילוניות?
לא, אבל תראה, אם אתה מכיר, אם אתה מכיר את ירושלים,
סתם חיפשנו אולם.
אז בוא נעבור נושא.
אם לא היו מעלים את זה, אני מניח שלא היו באים חרדים, וחבל, הם היו באים ושומעים, היו מגלים שלא מדברים נגד חרדים.
אם אתה מכיר את ירושלים, זה בדיוק הוויכוח בירושלים.
אבל זה כאילו לחפש בכוח, למה אנחנו צריכים יותר להיות משוסעים ומפוצלים ולריב בינינו? בשביל מה זה טוב?
אוקיי, אז אני אומר, בירושלים כשיש מתיחות בין הקהלים, חרדים, חילונים, תמיד עולה הטענה, כל אחד ינהג בשכונה שלו כמו שהוא מבין. יש ויכוח בקריאת יובל, אם צריך להקרין סרטים בשבת או לא. בא המתנס הקהילתי ואומר, אנחנו המתנס החילוני, שהמתנס החרדי בשכונת ארנוף לא יקרין סרטים. יש איזושהי הבנה, שיש מרקם אוכלוסייה וכבוד הדדי בין השכונות. אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מנסה להפר את המרקם הזה. המרקם הזה נבנה אחרי הרבה מאוד שנים. עזוב רגע את השנאת חרדים או לא. רגע, עזוב רגע. אף אחד לא מנסה להפר את המרקם החברתי המאוד עדין ורגיש.
מי מנסה להפר את המרקם החברתי, אבי, בחייך?
יש עתיד. ברגע שיש עתיד.
זה מסיבות פוליטיות, אבל אתה אמור לדעת יותר טוב. מי שמנסה להפר את המרקם, כי מה? שכרנו אולם, כי זה נראה לנו העולם המחי מתאים, ואליו יבוא רק מי שרוצה, אני מכריח, אני פולש למרחב של מישהו. איזה מין דבר שטויות אל?
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בוא נעזוב אותנו. הנה, הגבת על נושא המתנ"ס. אני רוצה לשאול אותך
חוק. לא, אני אגיד לך למה היה חשוב לי להגיב. היה חשוב לי להגיב, כי לא יכול להיות שכל הזמן יחפשו לעורר מריבות. גם כשאין שמץ של כוונה רעה, גם כשאף אחד לא מדבר נגד חרדים, גם כשאין שום סכסוך.
אז בוא נעבור לנושא הבא ונבדוק מה המניעים של...
למה עושים את זה?
כן, בוא נבדוק את המניעים של הנושא הבא וננסה להבין קצת יותר. חוק הסמינרים של חבר הכנסת מאיר כהן, העלה אותו לכנסת בשבוע שעבר, ש"ס התנגדה, יהדות התורה התנגדה, זה לא עבר החוק הזה. ראינו גם קצת ככה חיבוקים ונשיקות בספסלי האופוזיציה, דבר מוזר, אופוזיציה מנסה להעביר חוק, וכשהוא לא עובר, היא שמחה, אתה יודע, זה אולי גילה מה מסתיר החוק הזה?
לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני לא ראיתי שום חיבוקים ונשיקות, אף אחד לא שמח. תראה, הנה עוד דוגמה כשמדברים על זה. זה חוק שיעקב מרגי משס חתום עליו.
נכון.
זה חוק שאתה יודע מה, תגיד לי אתה לא מאמין שזה חוק חשוב?
לא.
שאי אפשר יהיה להפלות בנות מזרחיות
בבית ספר במדינת ישראל? אתה שואל אותי?
כן.
אז אני אומר לך שוב, אפליה על רקע דתי דבר פסול, היא דבר נורא, צריך לעשות כל דבר כדי למגר את התופעה הזו, אבל לא זאת הדרך.
תראה, אני לא יודע דרך אחרת, אלינו הצעת חוק, אלינו את הוועדת שרים לחקיקה, ביקשנו משס להוביל, עזוב, אם שס הייתה לוקחת להוביל את זה, היינו נסוגים אחורה. אבל לא לעלות חוק על דבר כזה, אלינו ועדת שרים לחקיקה, אמרנו להם, תקחו, מרגי חתום על החוק. והיות והם נבלו מזה שיהדות התורה תהיה נגד, אז הם נסוגו, אז הם נחלו את החוק. מאיר כהן גדל במעברת ירוחם, הוא אמר על הבימה מדם ליבו, אמר את המשפחה שלי אתם מפלים.
Yes.
דיבר איתם במרוקאית. אני לא רוצה שיגידו לי איך לחיות, ואני לא שואל אחרים איך לחיות. לא בשביל זה הוקמה שס?
אז אני רוצה לשאול
בשביל למנוע אפליה נגד הציבור המזרחי?
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה עצבן בחוק הזה שבא מיש עתיד? לא מהות
הוא
החוק.
לא בא מיש עתיד, יעקב מרגי חתום עליו.
יעקב מרגי חתום על החוק, ויעקב מרגי בעצמו הצביע נגד החוק, והוא הסביר כמה וכמה פעמים אחרי זה שהוא מנף את החתימה שלו בחוק הזה, רק כדי להראות למי שאחראי על הדבר הזה, שיש חוק באוויר, תיזהרו, אפשר לחוקק את זה, אבל בסופו של דבר לא לתת לחוק הזה לעבור, ואני אגיד לך גם למה, עוד דקה, אבל לפני זה, מה שהרגיז, זה שיש עתיד, זאת המפלגה שרק לפני שנתיים כמעט החריבה את אותם סמינרים, שעכשיו היא דואגת לכמה ספרדיות שיכנסו לסמינרים. כל הסמינר, כל התקציבים.
זה באמת אגדות, תראה.
מה זה אגדות? אתה מודע לתקציבים של שר חינוך שי פירון? אתה מכיר את המספרים שהיו?
אני מכיר את כל המספרים. במקביל ניסו להקים זרם חינוך חרדי, לא רצו לקחת, לא להחריב. אני לא נגד עולמה של תורה, אני לא נגד זה שלומדים בבתי ספר. אני רק, היינו בתקופה, אנשים לא זוכרים, קיצצו לכולם, היינו במשבר כלכלי שבו קיצצו לכולם, וכל אחד רואה את הקיצוץ שעשו לו וחושב שזה נגדו, אתם לא היחידים, אני פוגש חקלאים ומדברים איתי על הקיצוץ.
בוויכוח הזה, חבר הכנסת לפיד, בוויכוח הזה, היינו כבר עשרות פעמים התווכחנו על הדבר הזה.
על השאלה לאן הולך החינוך החרדי. אבל לא ניסינו להחריף כלום, חוץ מזה, בא מאיר כהן שגדל במעברה, ואומר, אני לא מוכן שיפלו את האחיות שלי. אתה יכול
להחליט שפלו אותו מאיר כהן היה בקדנציה הקודמת שיפלו את האחיות שלו? זאת השאלה. אבל איפה היה אותו מאיר כהן?
יאיר. מאמין שאסור להפלות אנשים בגלל מוצאם או הדתם.
אני מנסה להתפרץ למונולוגים שלך. תראה, אני מנסה להתפרץ למונולוגים שלך כי זה לא נעים, כי אתה עובר מנושא לנושא. אנחנו מדברים על תקציב, אתה חוזר למאיר כהן ולאפליה. אז שוב, אני אומר לך בנושא אפליה. איפה אותו מאיר כהן? איפה אותו שר הרווחה מאיר כהן מדימונה, דובר מרוקאית שגדל במעברה, היה בקדנציה הקודמת כאשר ילדים חרדים לא קיבלו תקציב לקייטנה, כאשר מעונות יום חרדים נסגרו, כאשר תקציב הישיבות ירד לחצי.
אתה אומר לי שאני עובר נושאים, אתה שואל אותי שאלה על 2017 ועל החוק הזה, וכשאני לא, אתה לא אוהב את התשובה שאני נותן לך, אתה אומר, אז בוא נחזור ל-2014.
לא, אתה אמרת, המעברה הייתה בשנות ה-50. אנחנו דיברנו אפילו על דברים שהיו בשנת 1960.
יושבות בבית כי לא מקבלים אותם לבתי ספר אשכנזים. ועל זה הייתה הצעת החוק, לא על מה שקרה ב-2014.
אוקיי, עכשיו, ברגע שהצעת החוק הזאת עולה מאנשים, שהם הראו במעשיהם שאין להם שום כוונה לדאוג למגזר אחד שלם, אלא ההפך, לקצץ לו בבשר החי בכל מה שרק אפשר. אנשים שואלים את עצמם, פתאום אותו מאיר כהן וחבורת יש עתיד שהצביעו בקדנציה הקודמת חוק אחר חוק, הורידו חוקים חברתיים של כל האופוזיציה ושל שס ואחרים, וקיצצו בכמויות בכל מוסד חרדי אפשרי, הם פתאום דואגים לאיזושהי קבוצת בנות חרדיות שסובלות ונמצאות בבית?
אתה יודע מה? אם היו דואגים להם, האנשים שאמורים לדאוג להם, אולי באמת מאיר כהן לא היה צריך. אם הממשלה הזאת הייתה מטפלת כמו שצריך בבנות האלה, שיושבות בבית ספונות באלבונן מפני שמישהו בגלל העדה שלהם לא נותן להם להירשם לבית ספר, אם זה היה מטופל כמו שצריך, אם שס ויהדות התורה היו מטפלים בזה, אז באמת לא היינו צריכים אנחנו.
אם שס ויהדות התורה לא היו...
כן. אף אחד אחר לא היה מוכן לגעת בזה.
אם שס ויהדות התורה לא היו הולכים, אתה יודע...
את שס ויהדות התורה לא אותנו, אתה שואל את אלה שמנסים לפתור את הבעיה, למה אתה לא שואל את אלה שיוצרים את הבעיה.
אז אני שואל אותך שוב, אלה שמנסים ליצור את הבעיה הזו, זה אותם אלה שפתרו את הבעיה שאתם יצרתם. ובגלל הבעיה שאתם יצרתם.
אז איפה, אז לא, שכל פעם שנביא בעיה עקרונית, אמיתית, ערכית, כואבת, עצוב, מעטיבה בעיקר, מיד יגידו, כן, אבל אנחנו זוכרים שב-2013 היינו נגדכם. בסדר, היינו נגדכם, לא היינו, אבל נגיד שאתה רוצה להגיד, הייתם נגדכם. בסדר, זה היה ב-2013. עכשיו, אוקיי. 2017, אנחנו לא נגדכם, אנחנו מדברים איתכם, אני איתך ברדיו, ואני אומר לך, אי אפשר להשאיר את הילדות האלה בבית.
חבר כנסת לפי.
אם מי שמטפל בזה, לא היינו צריכים להציע את הצעת.
אז אחרי המשפט שאמרת שב-2013, גם אם לדעתך לא, אתה מסכים ומצליח להבין שיש ציבור שלם שנפגע ומרגיש כך. רגע.
שעשיתי טעות, והיינו צריכים לנהל את זה אחרת,
והדיאלוג היה יותר טוב. יודע, אמרת, עשינו טעות 100 פעם, זה בסדר.
ואני קורא לדיאלוג טוב יותר בחברה הישראלית, ואני אומר שגם לי יש אחריות הזה, שיהיה דיאלוג יותר טוב בחברה הישראלית.
אז רגע, אז אני
מוכן להגיד,
אז בוא תענה לי על השאלה הבאה, אני רוצה להתקדם.
כל יום אני אגיד. מה זה קשור לעובדה?
הנה, אני אגיד לך.
הילדות האלה, ושמאיר כהן מדם ליבו העלה את הצעת החוק.
אז הנה, אני אומר לך. אני שואל אותך, ותבוא, נעבור, נתקדם קצת. זה שאתה אומר, טעינו, זה בסדר, רשמנו את זה כמה וכמה פעמים, אמרת את המילה הזו. אבל אתה יודע מה ההבדל בין 2013 לעכשיו? אז הייתם בקואליציה ועכשיו אתם באופוזיציה. איש לא ערב לכך, שאם בעוד שנה אתה תהיה באיזושהי קואליציה, ושוב תקבל תיק בכיר, יחד עם חברים ביש עתיד, תקבלו תיקים בכירים, לא תחזרו ברגע אחד לאותה סוללת גזרות קשות שהיו ב-2013. זה שבאופוזיציה מנסים לנגח את הקואליציה ולהגיד טעינו, זה לא רלוונטי.
אם אני הייתי ציני ושקרן, לא היה לי בעיות בחיים. לא היה לי ויכוח איתך, לא היה לנו שום סכסוכים בעבר, לא היה לנו שום ויכוחים בהווה, כי הייתי עושה מה שעושים רוב הפוליטיקאים הישראלים, פשוט משקר עד שכולם היו שוכחים. לא, אני אומר את האמת, אמר את זה פעם, משה גפני אמר לי את זה פעם בכנסת. הבעיה שיש לי כל מיני בעיות איתך, אבל להאמין לך, אני מאמין לך. הבעיה שלו זה אלה שאי אפשר להאמין להם. הרי כל הבעיות שיש לך ציבור החרדי, או היו לו הציבור החרדי, זה בגלל שאני אומר את האמת. אני מאמין בשוויון בנטל, אני עדיין מאמין בו. אני מאמין בלימודי מתמטיקה ואנגלית לכל ילד במדינת ישראל, כי הגאון מווילנה היה גאון במתמטיקה, ושלמה המלך דיבר 70 שפה ולשון.
בגלל שהם למדו הרבה שנים גמרא עד גיל 30.
יהודי.
רק בגלל שהם למדו.
את הוויכוח, ואני גם אומר שצריך לנהל את הדיאלוג הישראלי יותר טוב. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, למרות שאתה מראיין. אם מישהו אומר לך, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני מושיט לך את ידי ורוצה שנקיים בינינו דיאלוג יותר טוב, מה יוצא לך מזה שאתה ממשיך להגיד, אבל אני מעדיף שנשנא אחד את השני?
לא, לא, לא זה מה שאני אומר. אני לא אומר שאני מעדיף שנשנא אחד את השני. אני אומר דבר כזה, שבהזדמנות שהייתה לך, כשישבת על הכיסא, על השיבר, על סיר הבשר, והייתה לך אז הזדמנות, וגם אז זעקו אליך ואמרו לך, מר יאיר לפיד היקר, אנחנו אנשים שרוצים לחיות כאן בארץ ישראל בשקט. הנח לנו לנפשנו. תעשה את השינויים שאתה רוצה בדרכים משלך. אל תיקח לנו את הלחם. וזה לא נשמע שנה אחר שנה. לשר החינוך
כן,
דאז. לשר
האוצר
לא... לשר דאז, ומדבקים על הדלתות, והקול הזה היה קול בחלל המדבר, לא נשמע כמוהו. ועכשיו כשאתה נמצא באופוזיציה, ועושה חשבון נפש, ואומר טעיתי, יש אנשים שמתקשים למחוק את הצלקת שנותרה מאז. יש מוסדות, יש מוסדות, יאיר, יש מוסדות שעד עכשיו, יאיר, שנה וחצי מאז.
זה דווקא מעניין.
כן.
אתה חושב, לפי מה שאתה אומר, שזה לא בסדר שאנשים שנמצאים בעמדה שלטונית, שרים בכירים נגיד בממשלה, מתייחסים בבוז ולעג ובאופן לוחמני לציבורים שלא נמצאים בממשלה, נכון? זה מה שאתה אומר.
בצורה לוחמנית, כן.
יפה. האם זה לא בדיוק מה שעושות היום המפלגות החרדיות כלפי כל הציבור החילוני?
לא, בגלל שיחד איתם נמצאים אנשי ליכוד שהם חילונים, ויחד נמצאים מצביעי בית יהודי שהם חילונים. והציבור החילוני זה גם המחנה הציוני שנמצא ביחסים מאוד טובים, ואפילו מרץ, אפילו מרץ נמצאת ביחסים יותר טובים עם החרדים.
לעורר עוד מריבה בישראל, בעצם הוא עושה בדיוק את מה שאתה יוצא נגד.
ממש לא. אז הנה אני מסביר לך, זה לא מלחמה נגד הציבור החילוני, יש רבים מהחילונים שהם חברים ומסתדרים מצוין.
אין מלחמה עם הציבור החרדי, אני אומר, אמרתי את זה פעם, אני אומר את זה עוד פעם, אני אגיד את זה כמה פעמים שצריך. אין לי מלחמה עם הציבור החרדי, יש לי ויכוחים, יש חילוקי דעות, זה בסדר בחברה האנושית שיהיו חילוקי דעות, זה בסדר שלכל אחד מאיתנו תהיה הזדמנות להשפיע על החברה הישראלית, כי אנחנו חיים פה ביחד. אבל אני, לא, תראה, לא אכפת לי להמשיך לנהל את הדיאלוג הזה.
אפשר להציע לך הצעה, חבר הכנסת לפיד?
אתה אל תניח שאתה יודע טוב טוב ממני מה אני חושב או מה אני מרגיש. תאמין לי למה שאני חושב ואני מרגיש. אני עד עכשיו לא שיקרתי. אתה יכול להגיד שטעיתי, אתה יכול להגיד שלא נהגתי כמו שאתה רוצה, אבל את האמת אני תמיד אומר גם אם היא לא נעימה. ואני אומר לך, ישבנו, הפקנו לקחים, הפקנו מסקנות, החלטנו שצריך לנהל את זה אחרת. את הוויכוח, לא להתעלם מזקיומו של
ויכוח. אני יכול להציע לך עכשיו הצעה להיות...
מה שחשוב, עוד משפט אחד, אבי. מה שחשוב לחברה הישראלית היום, זה שלא נפצל את עצמנו למוות. לא כל אחד יחשוד בשני, לא כל אחד יחפש את הרגע שבו הוא יכול לעורר מחלוקת, ולא כל אחד יחשוב שאם השני יעבור ליד השכונה שלו יקרה אסון. הציבור החרדי, אתה מאמין בחינוך החרדי?
מאוד.
אתה חושב שהחינוך החרדי הוא ערכי?
חד משמעית, הכי ערכי שיש.
אז במה מסכם את מישהו זה שאני יושב באולם סגור בבשולי בית וגן? אפשר שוב שאם יעבור איזה חרדי וישמע אותי, אז כל החינוך שלו יתפוגג באוויר והוא ישתנה. תאמין לי, אני מכיר את עצמי, אני לא כזה משכנע.
אז בוא, אני אומר בקצרה רק על העניין הזה, כי באמת, כנראה שלא ירדת לסוף העניין. אף אחד לא פוחד שתשכנע חרדים. אף אחד לא פוחד שחרדים ייכנסו להרצאה. אף אחד לא בא בכלל מהכיוון הזה. רואים בעצם העובדה הזו, שמפלגת יש עתיד, שקיבלה בשכונת בית וגן אולי 4 קולות בבחירות האחרונות, בגלל שזאת מפלגה חרדית מובהקת, מגיעה דווקא לשם, אנשים רואים בזה כמי שבא לנופף בסדין אדום.
אוקיי, אבל דיברנו על זה. להסביר שזה לא המצב.
דיברנו על זה. אני יכול בסוף...
בעולם שבו כל אחד מייצר לו עובדות משלו. אבל לפעמים האמת חשובה, בגלל זה ביקשתי לעלות לשידור, בשביל להגיד, תראו חבר'ה, זה טעות, זה פשוט לא ככה.
קיבלתי את
הטעות.
קיבלתי את הטעות ואת הסליחה.
לא מנסים להתגרות באף אחד, חס וחלילה, בשביל מה? תגיד, בשביל מה אני צריך את
זה? אבל בתמונה הגדולה,
אני חושב שזכותי להופיע בכל אולם במדינת ישראל.
חבר הכנסת לפיד, הנושא בבית וגן הוא באמת נושא קטן, לא זה הסיפור. ואנחנו עושים ממנו קצת יותר ממשהו.
זה בטח נכון, ואני אומר והסיפור, לך, חבל,
התמונה הגדולה,
או אנשי שס, שאיתם אני ביחסים טובים, היום מדברים אליי טלפון קודם, ורק אומרים, תגיד, למה אתה בבית וגן? הייתי אומר, א', תדעו, זה לא באמצע בית וגן, זה בשוליים, ליד קריית יובל, ליד בית הקרם.
עזוב את העניין הזה, אני רוצה לדבר איתך רגע על התמונה הגדולה, שבגללה...
אל תדאגו, זה לא יפריע את מנוחת השכונה בשום... אם פשוט היו מרימים טלפון, היו יודעים את האמת, והיו חוסכים לנו את המריבה המיוחדת.
אז הנה, הם שמעו את דברך בעניין הזה, ובוא נחזור רגע לתמונה הגדולה, שבגללה הסיפור הזה של בית וגן גם הוא מקומם, כי זה לא זה הסיפור, מאחורי זה יש מטען שהצטבר הרבה מאוד זמן, ואני רוצה לייעץ לך הצעה. במקום שתאמר שוב ושוב טעיתי, ותנסה לשכנע...
דרך שבה ניהלתי את הדיאלוג, כן, אני לא חושב שטעיתי בעקרונות.
לא, בסדר. ותנסה לשכנע את הציבור החרדי בכך שפניך לשלום, ואתה לא חלילה בא ממקום של שנאה ואויב. אתה יודע, בוא תכתוב איזשהו מצע, תצהיר, שקשור רק לציבור החרדי. לא
תראה,
אמירות.
תראה, אני אגיד לך משהו.
ותאמר רבותיי, יום אחד, הנה יש לי 25 מנדטים בסקרים לפחות. בוא נניח ש-70% מזה יתממש במציאות, ויכול להיות שאני אתברג לממשלה בדרך כזו או אחרת. אני מחויב למסמך הזה של יחסיי בנושאי דת ומדינה. בכל הנושאים, בתי דין, רפורמים, כשרות, תאמר את משנתך.
אבל אני חשבתי שזה בדיוק ואז... מה שאתה לא רוצה שזה יקרה.
לא, זה יקרה כי אז נדע, כי אז, לא, לא, כי אז לא נוכל יותר לתעתע אחד בשני. חבר הכנסת לפיד.
לא כדאי לבוא עם דף ולהגיד ככה אני רוצה, אלא כדאי שתקיים דיאלוג, שאני אגב מזמין כל אדם, כל מנהיג ציבור חרדי לקיים דיאלוג כזה, שיש שולחן עגול, שכל אחד מאיתנו יבין את הרגישויות של השני, שאני אסבירו לי אולי יותר טוב את עולם התורה, ואולי אני אסביר יותר טוב כמה זה פוגע,
אני נתתי לך הצעה, אני נתתי לך...
אם מישהו אחר מקבל שחרור או אפילו לא רוצה, ללכת לקבל את השחרור.
אני נתתי לך הצעה ואני בטוח,
מדינת ישראל תהיה מה שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, שזה פרויקט משותף של כולנו, לא תכתיב שאחד מאיתנו נותן לשני.
כן, אז זהו, אז אני ככה מנסה בפסקות שיש לי להכניס מילה לומר לך, חבר הכנסת לפיד. אתה תוכל לעשות את הלימוד שלך, את הבדיקות שלך, לשאול אנשים, להבין את הצד השני, לא, אתה לא פוליטיקאי חדש, אתה כבר יודע איך לשוחח, עם מי לשוחח, כדי לקרוא את התמונה כולה. אבל שדברים יהיו כתובים בצורה ברורה בכל נושא ונושא, לא נוכל לתעתע יותר, לא נוכל יותר לתעתע אחד בשני, אנחנו נדע בדיוק מבין השיח הזה שקוראים לו יאיר לפיד, נדע בדיוק מה הוא חושב בנושא דת ומדינה, מה הוא חושב בנושא רפורמים, מה הוא חושב בנושא בתי דין, מה הוא חושב על הרבנות הראשית, מה הוא חושב על גיוס חרדים, מה הוא חושב על כשרות, מה הוא חושב על תקציבים של ציבור חרדי, שהכל יהיה כתוב בצורה מסודרת. כן, אבל
אני אומר שוב, גם על זה צריך לעבוד ביחד, וגם אגיד לך עוד משהו, בסוף זה תוצר של הסכמים קואליציוניים, שזה בסדר, זה שכל ציבור אומר מה הוא צריך ואומר את הצרכים שלו, זה בסדר. אבל אני, מה אתה אומר? שהיחס שלי לחרדים נקבע על פי השאלה כמה כסף מבטיחים?
לא, לא, ממש לא. היחס שלך לחרדים נקבע האם לילד חרדי, בן 6 מגיע קייטנה, ולילד חילוני לא מגיע, ולילד חילוני כן מגיע, שזה לא קשור ללימודי ליבה.
בכל העולם המדינה נותנת לחינוך הממלכתי יותר. למה? כי היא אומרת כך, זה שלי. אם מישהו רוצה לחינוך פרטי, וזה יכול להיות חינוך פרטי חרדי, אנתרופוסופי, או לא יודע איזה.
כן, גני הילדים החרדים, גני הילדים החרדים מקבלים תקציב כחינוך ממלכתי, עומדים בכל התקנים של משרד החינוך, לא מדובר על תלמודי התורה, מדובר על גילאי 4, 5 ו-6, שם לכולם אין מחלוקת.
הרעיון הבסיסי אומר שבמדינת ישראל כל ילד צריך לקבל חינוך. אין לנו, על זה אין לנו ויכוח.
חבר הכנסת יאיר לפיד,
אני רק אומר שהחינוך הזה צריך לכלול מתמטיקה ואנגלית. אני לא רוצה ללמד תכנים שבאיזשהו אופן פוגעים ברגשות הציבור החרדי, אבל אני אומר שצריך לתת ארגז כלים למי שירצה יום אחד להתפרנס. ואני אומר שאם הרמב״ם היה רופא, אז כנראה שהיכולת שיהיה לך מקצוע היא לא דבר אנטי-יהודי.
חד משמעית, והרמב״ם היה רופא אחרי שהוא למד תורה במשך 70 שנה בעוני ובדוחק ובמסירות נפש אדירה.
הגאון מווילנה היה גאון במתמטיקה תוך כדי זה שהוא למד והיה גאון.
כי הוא למד את המתמטיקה מתוך הגמרא שהוא למד, ולא על ידי, זה מה שאנחנו עושים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
תורת ישראל על הכיף הקדם כמקסים, אני אולי ארצה שהילדים שלי, טוב, הילדים שלי כבר גדולים.
חבר הכנסת יאיר לפיד, אנחנו חייבים לסיים.
הנכדים שלי זה כבר יצא. אין לי בעיה, רק שיהיה להם ארגז כלים יסודי לאלה מהם, אלה שיהיו גאונים בתורה, ואפילו בחוק השוויון בנטל, הוקצבו אלפי אנשים שישבו וילמדו תורה ויהיו גאונים ומתמידים וישמרו את הגחלת של עולם התורה שהוא חשוב בעיניי. אבל אלה שלא, בוא ניתן להם ארגז כלים שיוכלו להתפרנס.
חבר הכנסת יאיר לפיד, על זה אנחנו נתווכח שנים, לא נגיע להבנה בעניין הזה, קבל את העצה שלי, כשדברים יהיו ברורים בכל הנושאים, לא נוכל יותר לתעתע אחד בשני. נדע בדיוק מה אתה חושב, מה יקרה אם תהיה בשלטון, מה אתה מאמין בכל מיני נושאים שנויים במחלוקת, מה אתה חושב, מה אתה מבין, מה אתה מבין ומאמין, ואז נדע עד כמה פערים בינינו גדולים, ואז נדע האם הייתה טעות בקדנציה אחת של חוסר ניהול נכון, או שמדובר באג'נדה ואידיאולוגיה שהציבור החרדי לא יכול לחיות איתה. תודה רבה לך על הדברים, אני מודה לך, יושב ראש יש עתיד. ערב טוב, אנחנו יצא עכשיו אלה פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
נבחרת הדירקטורים לשנת 2017 יוצאת לדרך.
שלום, אני דיינה חלבי חסון, דירקטורית בחברת החשמל לישראל. אני כבר בנבחרת הדירקטורים. עכשיו, זו ההזדמנות שלכם.
בואו להוביל ולהשתתף בהצלחה. להגשת מועמדות ייכנסו לאתר רשות החברות הממשלתיות.
שלום, מדברת הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. זוהי קריאה דחופה למען 28 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להתקבל לבית התמחוי. 28 ילדים ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם לבית התמחוי. אנו זקוקים בדחיפות לעזרתכם. אנא, פתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
28 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד?
תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ, חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666, 08-97-44-666.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל, רגע לפני שנפנה ליטאי גדסי, רק נאמר שפנינו לכל חברי הכנסת החרדים, ממש כולם, כדי להגיב לדבריו של חבר הכנסת יאיר לפיד, שביקש להגיב מיוזמתו כאן בשידור. הוא פנה אלינו ורצה להגיב על דברים שנאמרו בפאנל בוועידת ש"ס ביום חמישי, אבל חבר הכנסת החרדים גם מש"ס וגם מיהדות התורה אינם מעוניינים להגיב לדבריו. איתי גדסי, כתבנו, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
חדשות בגזרת אלעד.
חדשות בגזרת העיר החדשה שפיר, שקשורות גם לעיר אלעד.
אלעד, בדיוק.
השר אריה דרי שקידם את הקמת העיר החדשה שפיר, 10,000 יחידות דיור, דיבר על כך גם בוועידת ש"ס. כבר ממנה, מינוי ראשון, הודיע לסגן ראש עיריית אלעד, צוריאל קריספל, על כוונתו למנות אותו לעמוד בראש מנהלת ההקמה של העיר החדשה שפיר. לצוריאל קריספל, מי שלא יודע, יש קצת רקע בהקמת ערים, הוא הקים את העיר אלעד, הוא בנה את הרכס בירושלים ברמות, איש די מוכר, ואריה דרי מטיל עליו את המשימה הזאת ומקווה כמובן שיעמוד לו בהצלחה. עכשיו נשאלת השאלה מה יגידו השותפים שפרגנו אגב לשר דרי על ההצלחה שלו להביא את העיר הזאת לכדי כבר כמעט הגשת תוכניות עוד מעט, כפי שדיברנו כאן במהדורה, והשאלה מי יהיו חברי צוות ההקמה של העיר, כמובן יהדות התורה, דגל התורה, אבל לפחות כאן אני במזנון הכנסת, ניסיתי לברר עם כמה חברי כנסת, כולם אומרים שהם מברכים את צוריאל קריספל על המינוי הזה, מינוי ראוי, עדיין לא בדיוק אומרים לנו את מי הם רוצים, שיהיו בצוות ההקמה הזה.
צוריאל קריספל איתנו על הקו, שלום לך צוריאל.
ערב טוב.
ערב טוב, סגן ראש עיריית אלעד היום, ויושב ראש מנהלת שפיר, אוטוטו. קודם כל, איך אתה רואה את התפקיד הזה? להקים מנהלת, שמטרתה להקים יישוב? האמת שאני
די מופתע מהשיחה הזו,
כי
זה בסך הכל הייתה שיחה כלילה ביני לבין יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי בפאנל של הדיור שהתקיים ביום שישי במלון רמדה. הוא שאל אותי אם אני רוצה לנהל את הקמה של העיר, אז אמרתי לו, זה זכות של פעם בחיים, ואני אשמח לעשות את זה עוד פעם. וזה נקסטיימה השיחה, מעבר לזה לא נכנסנו לפרטים ולא שום דבר, אני חושב שזה קצת מוקדם מדי לדבר על זה, כיוון שהדברים עדיין לא בשירים.
אז בואו לא נדבר על הדברים כאילו הדברים כבר נסגרו ונחתם החוזה, אלא נדבר על הדברים בגדר הרעיון, וכשאם תוטל עליך משימה חשובה שכזו, איך אתה רואה משימה כזו? להקים עיר, ללמוד מכל הטעויות בעבר, עיר שתהיה
מוכר... אז אני אומר לך, אבי. אני אומר לך, את הזכות הזאת כבר קיימתי בעבר, כשהציעו לי להיות יושב ראש מנהלת ההקמה של העיר אלעד, שהייתי עוזרו של הרב גמליאל במשרד השיכון, ולאחר מכן של פואד. אני חושב שזו זכות אמיתית, זכות שנופלת באמת פעם, לא פעם בדור, אלא פעם בכלל בהיסטוריה. העיר היחידה שמוזכרת בתורה שנבנתה זה העיר שהקים קין, כתוב ויהי בונה העיר, ואגב, אפרופו, ויהי בונה העיר, גימטריה צוריאל. אני חושב שזו זכות גדולה ועצומה, ואני, אם יוצא לי באמת, כמו שאמר לי היושב ראש, אני אחטוף את זה בשתי ידיים, כי זה מצווה גדולה ואדירה של יישוב ארץ ישראל, ולא רק ארץ ישראל, אלא יישוב חרדי לציבור בני תורה, להקים עולם של תורה. אני חושב שזה דבר שכל אחד יכול רק לחלום על זה, וחלומות מתגשמים לפעמים.
אוקיי, אז בואו, קודם כל ככה, המלצה שלנו להתחיל ללמוד את טעויות העבר בחריש ובמקומות הנוספים.
מה שקרה, אבי, מה שקרה כשהוקמה העיר חריש, נלקחו, הוקמה ועדה מיוחדת והוקם צוות מיוחד שלמד את כל ה... בוא נאמר, הפקת לקחים מהקמתם של היישובים בכלל והערים החרדיות בפרט, וניתן מענה הולם, אני חושב, בשונות תוכניות ממש, הפכו את הקערה על פיה בכל מה שהיה מתוכנן בחריש בעבר, כי זה היה מתוכנן בכלל לאוכלוסייה אחרת, וניתן מענה בגדול לכל הצרכים של הציבור, החל ממוסדות חינוך, ממרונות יום ועד ישיבות גדולות, כולל בתי כנסיות, שצ'פים, גינות נוי, דרכים, מדרכות, שהכל יותאם בהתאם לאופי ולאורך החיים של הציבור החרדי. אנחנו נאמץ, בעזרת השם, לכשיוצא לי בצורה רצינית, אין ספק שנשב ונלמד להתגלח על הזקן של אחרים, כולל על הזקן שלי.
סגן ראש עיריית אלעד, צוריאל קריספל, נעקוב אחרי המינוי והגיבוש שלך בעניין הזה, והתבשלות הדברים. תודה,
תודה
רבה לך.
כל טוב.
פונים אל פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
כמו שזה נראה, דאעש מחמם מנועים בסביבת ישראל, סביב הגבולות שלנו, ושולח מדי פעם אותות שהוא קרוב ושהוא קיים.
כל מילה אמת, חותמים על זה בצבא, מערכת הביטחון, אם חשבנו שבשנתיים וחצי האחרונות, למין סיום צוק איתן, הדאעש מתעסק בעניינים שלו בסיני, הרי קיבלנו הוכחה לכך לפני שבוע וחצי בירי לכיוון אילת, שם למזלנו הטוב גם לא היו נפגעים ולא נזק, גם בשל העובדה שכיפת ברזל פעלה באזור הזה, והלילה הזה והבוקר הזה מחבלים מתוך רצועת עזה, מתוך סיני, סליחה, יורים שתי רקטות לעבר שטח המועצה האזורית חבל אשכול ביודעם, וזאת הנקודה המרכזית אבי, שישראל לא תגיב. הסכם השלום עם מצרים הוא כל כך חד, הוא כל כך ברור, הוא גם כל כך מעוגן בקשר כל כך הדוק ויציב בין שתי המדינות, שישראל לא מגיבה עליו, כלומר זה לא ירי שמתוך רצועת עזה ואז טנקים של צהל או כלי טייס אחרים שחיל האוויר פוגעים באותם מטרות, כאן יש ירי. למזלנו הרב, חסדי שמיים גדולים גורמים לכך שהירי הזה נוחת בשטחים פתוחים בחולות של המועצה האזורית אשכול, אבל זה יכול להסתיים גם אחרת. בהחלט בצהל מסתכלים על זה אחרת, מסתכלים על כל הכיוון הזה ולכל המערך הזה גדול הזה, למעלה מ-2500 מחבלים של דאעש.
אוקיי. קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון. תודה רבה לך, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה למנדי אור ולאסתי פלד, תודה, נשוב מיד אחרי חדשות 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום.
שלום לאבי, מנכ"ל מכון גייט, המכון המוביל ללימוד אנגלית ברמה גבוהה. How are you?
Terrific.
אחוזי הצלחה כל כך גבוהים, אפשר לומר מהגבוהים בארץ, בכל מה שקשור ללימוד אנגלית בשיטה מהירה, איך אתם עושים את זה?
פיתחנו פה שיטה ייחודית, שבנויה על שיטה בינלאומית, שתאפשר לכל אדם. כשאני אומר לכל אדם, אני מתכוון לכך, גם אם רמת האנגלית שלו נמוכה מאוד, אצלנו בעזרת השם, הוא ידע תוך מספר חודשים בודדים את שפת האנגלית על בוריה.
חייבים ללמוד אנגלית, ולכן מאזינים יקרים, חייגו הרגע למכון גייט. אבי, תן לנו מספר טלפון.
ניר, תרשה לי שנייה אחת, אני פונה אליכם. אם אתה ניסית ללמוד אנגלית במספר מקומות ולא הצלחת, או את ניסית ולא הגעת לתוצאות שאת רוצה, כל מי שרוצה ללמוד אנגלית ועדיין לא למד אנגלית וחושב שהוא לא יכול, ל-20 המתקשרים הראשונים, פגישת היכרות איתי חינם.
אז חייגו עכשיו מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לדעת אנגלית ברמה טובה מאוד, על ידי מכון גייט, חייגו 025-70-30-60. 025-70-30-60. תודה רבה לך, אבי.
You're welcome.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
שלום, מדברת הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. זוהי קריאה דחופה למען 28 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להתקבל לבית התמחוי. 28 ילדים ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם לבית התמחוי. אנו זקוקים בדחיפות לעזרתכם. אנא, פתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
28 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו, כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית, חייגו, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
בייביז, תתחדשו! מבצע הגיס בייבי קולקשן יוצא לדרך. רוצים גם אתם לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה? קונים 3 אריזות במגוון חיתולי הגיס, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה ברשת קדס. בכל שבוע 3 זוכים. אז למה אתם מחכים? התקשרו ל-03-373-9000. הגיס, כפוף לתקנון.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה והמדיח כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אני לא יודעת אם זה בן או בת. ומה עדיף, ללכת לבית החלמה או להתפנק אצל אמא?
כשאת מצפה לתינוק חדש, את מלאה בהתלבטויות ובספקות. אבל כשמדובר בתוספי תזונה, תהיי בטוחה. רק אלטמן. אלטמן מציגה סדרת ויטמינים ומוצרים איכותיים לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עכשיו בחשרות בדץ הידה החרדית. אלטמן בריאות. לכל שלב בחיים.
ורטיגו, ויטיליגו, פסוריאזיס, קרטוזיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת פרקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על חיסונים. בחסדי שמיים, בזכות מערכת הבריאות המפותחת ובעיקר בזכות הרפואה המונעת, קיימת תחושה מוטעת שמחלות מסוימות נכחדו מהעולם. עובדה זו כמובן אינה נכונה. מחלות רבות עדיין קיימות באוכלוסייה, גם אם הן לא גורמות נזקים. השאלת, למשל, היא מחלה חיידקית שגורמת לתחלואה קשה בתינוקות, אך אצל מבוגרים היא באה לידי ביטוי בנזלת ובשיעול קל בלבד. החסינות בעקבות החיסון שכל אחד מאיתנו קיבל בילדות נמוגה לאיתה, ובגיל מבוגר אנחנו כבר לא מחוסנים נגד שאלת. כלפי המבוגרים אין בכך בעיה, אך במקרה שהחיידקים הללו התנחלו בגרונותיהם של תינוקות ופעוטות, התוצאה עלולה להיות הרת אסון. בגרמניה זה כבר קרה. שלטונות הבריאות במדינה החליטו להפסיק לחסן את הילדים לאחר שהמחלה כמעט נכחדה לחלוטין. התוצאה? המחלה שווה להקות בתינוקות וגרמה לתמותה גבוהה ביותר. דוגמה נוספת לחיוניות החיסון התרחשה לפני מספר שנים עת התגלו זנים אלימים של נגיף הפוליו במי הביוב של תל אביב. תארו לכם מה גדולה הייתה ההיסטריה אילו מישהו היה מחליט שמחלת הפוליו נכחדה ומורה להפסיק לחסן את ילדינו. מעבר להיסטריה, איזה אסון היה יכול להתרחש אילו לא היינו מחוסנים כנגד מחלה איומה זו.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש בפתח תקווה, אופטיקנה האוטלט. כל מותגי היוקרה מ-99 שקלים עד 399 שקלים. בדיקת ראייה והכנת משקפיים בתוך שעה. אופטיקנה, אופטיקנה. האודם 12 פתח תקווה, פתוח מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. רבה של רמת השרון, הגאון הרב יעקב אדלשטיין, פונה בצהריים למרכז הרפואי לניאד ובנתניה לאחר שלא חש בטוב. כתבנו איתה גדסי מציין כי אתמול שוחרר הרב מהמרכז הרפואי לאחר טיפול שעבר. בני משפחתו מבקשים מהציבור להתיר...